שלום לכולם, אנחנו לומדים על הקרב הגדול מעבר לירדן, הקרב נגד הגיראים וכל שעמהם, בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, יצאו למלחמה, או נכפתה עליהם מלחמה גדולה וכבירה, והם כמובן ניצחו בה באופן פלאי ממש, נס גדול. ובעקבות המלחמה הם עולים צפונה. עכשיו אנחנו מבינים, בעקבות ההבנה הזאת שהם מלחמים נגד הגיראים ועולים צפונה, אנחנו מבינים מה דבורה רוצה משבט ראובן, מאשימה את שבט ראובן שהוא לא בא לעזור לה, וגם בני גד לא באים לעזור. הם נמצאים מאוד קרוב, מעבר לירדן, וזה לפני 100 שנה, 120 שנה, הם לחמו מלחמה גדולה, והם עכשיו צבא מיוצב, אנשים חזקים, ולכן היא מאשימה אותם. ולמה הם לא באים לעזור לה? כי במלחמה עם הגיראים הם לא באו לעזור להם. בני ישראל לא באו לעזור לבני ראובן ובני גד וחצי המנשה, כי היו צריכים להסתדר לבד, היו צריכים עזרת שמיים, ולכן הם לא באים לעזור. זה מה שחקוק להם בלב, ולכן היא שואלת ועדת חקירה, בוא נקים ועדת חקירה, למה 120 שנה לא משכיחות ולא מסליחות. והקשיתם עליי, בשיעור הקודם, הרי כתוב בדברי הימים שהמלחמה עם הגיראים הייתה בימי שאול. אז במחילת כבודך, זה לא נכון. אי אפשר שהם עלו צפונה בימי דבורה, הם לא היו שם. ואז הכל חוזר להיות קשה על דבורה. אז אמרנו שבאים חז"ל לעזרתי, ראו את מצוקתי הרבה, ואמרו, לא שאול היה, אלא יהושע היה. המלחמה הייתה בימי יהושע. ואמרנו שתי הוכחות לדבר. הוכחה ראשונה, הוכחת מספרית, שאם אנחנו משווים את כמות הלוחמים שלחמו נגד הגיראים, כפי שמסופר בדברי הימים א' פרק ה', לעומת ספר יהושע, זה אותו מספר. חצו את הירדן כ-40 אלף לוחמים, שבני גד ובני ראובן וחצי המנשה, ונגד הגיראים נלחמו 44 אלף, אותו מספר. זה וזה בכל זאת עברו איזה כמה שנים, כמעט 20 ומשהו שנה, מהחציית הירדן עד המלחמה עם הגיראים, נוספו להם עוד איזה 10% לוחמים. ובימי שאול הם היו 120 אלף לוחמים. איך אנחנו יודעים את זה? מדברי הימים א' פרק י' ב', כשבאים להמליך את דוד בחברון, שזה ממש סמוך למיטתו של שאול, הצבא שבני גד ובני ראובן מונה פי 3. ואם הייתה המלחמה אז, הם היו גומרים אותה במהירות יותר גדולה ממה שהייתה. כן. אחרי המזבח. אחרי המזבח, בוודאות, כי הם כבר בצד המזרחי. הם לא היו חוזרים עם 44 אלף לוחמים האלה. זה אחרי שהם חזרו לצד השני. אחרי שהם בנו את המזבח, והנה ראינו שהמזבח לא עזר כלום, כי אם הם לא באו ביחד לעשות טקס פירוק המזבח, כמו ששאלו אותי שבוע שעבר, למה לא פירקו את המזבח? כי אין, לא באו לעזור להם לפרק את המזבח, אז גם לא יבואו לעזור להם לפרק את הגיראים. זה אותו דבר. ולכן הם לא באים לעזור לדבורה. ואז נשאלה שאלה, אפשר לשאול אותם אחד, עוד פעם, משבוע שעבר שאלו שאלה, וזה עצרנו, מישהו צעק, אם כן, אם המלחמה בוודאות, אגב, עוד הוכחה שהמלחמה הייתה בימי יהושע ולא בימי שאול, זה שהשופט אהוד בן גרה שהיה לפני דבורה, צריך להתמודד עם המואבים שכובשים את יריחו. איך הם עברו את שבט ראובן בלי נדנוד אפאף, בלי ששבט ראובן טיפל בהם כמו שצריך? אם הוא יכול לטפל בהגיראים, למה הוא לא מטפל במואבים? כי הם עלו צפונה. ואין וקום במזרח התיכון, אם אין התיישבות יהודית, פולשים מבחוץ, מגיעים. ובאים המואבים והם כובשים את יריחו. חד משמעית. נשאלה השאלה, אם כן, למה? מי שרוצה לשאול? מי שאל? שבוע שעבר, פעם שעברה. למה כתוב שאול? אם הוכחת לנו שהמלחמה הייתה בימי יהושע, כמו שחז"ל אמרו, זה מופיע בילקוט שמעוני, אם המלחמה הייתה בימי יהושע, אז למה כתוב שהיא בימי שאול? אז חז"ל עונים על השאלה הזאת בצורה הפוכה. הם אומרים, למה אם כן קראו ליהושע שאול? מעניין אותם כאילו השם, למה קראו ליהושע שאול? אז עונים חזל, מפני שהייתה המלוכה שאולה בידו. זה לא שם פרטי, שאול, זה שם תואר ליהושע, שהוא היה מלך בערבון מוגבל. עוד נדבר על זה, לא סתם חזל אמרו את זה. אבל אותנו לא מעניין את השאלה הזאת. אם באמת שואלים למה קראו ליהושע שאול, אז התשובה היא כי הייתה המלוכה שאולה בידו. אבל אנחנו לא שואלים למה קראו ליהושע שאול. אנחנו שואלים על הכותב של ספר דברי הימים, למה בלבלת אותנו? למה סיפרת שהמלחמה הייתה בימי שאול וכמעט התבלבנו לחשוב שדבורה לא יודעת על מה היא מדברת? עכשיו שסידרתם לנו את זה חזל, יפה סידרו, אז דבורה במקום, הכל בסדר, היא מאשימה אותם באמת, הם באמת לא באו לעזור לה, כי הם לא באו לעזור להם. חקיקי לב, חקרי לב, הכל מובן. שריקות בין המשפטיים והדרים, הכל בסדר. אז למה דברי הימים בלבל אותנו? למה לומר לנו שהמלחמה הייתה בימי שאול? זה היה לא נכון. למה לבלבל אותנו? אז אני אגיד לכם שאת השאלה הזאת לקח לי 15 שנה למצוא תשובה. 15 שנה אמרתי, אינני יודע למה הזיזו את המלחמה לימי שאול. בטוח שהיא הייתה בימי יהושע, ואז היא מסתדר יפה עם דבורה. 15 שנה חיפשתי תשובה ולא מצאתי. לא מצאתי. עד שכדרכם של תשובות שהן באות באקראי. מה זה אקראי? הנה, פה אני לומד איתכם את ספר שופטים, ובעקבות זה ירדנו לספר יהושע לחפש את הנסיבות, לא שכחנו למה הגענו לפה. ובמקום אחר לימדתי ספר שמואל, שמואל א'. ואני אומר לה, כדרכי, אני אומר לקהל לקרוא את שמואל א', פרק י' א', ותוך כדי שהם קוראים, גם אני קורא, ואז פתאום נופל לי הסימון. אני אומר, אוי, עכשיו אני מבין. למה קראו לו שאול? למה אמרו שהמלחמה? אז הקהל מרים את הראש, אומר, מה? מה? שאול? אז תראו, אם אתם רוצים לגעת בזה, זה לסתות מהנושא. כן, כן, רוצים. אבל זה ארוך, זה סיפור ארוך. הוא לא, אכפת לנו רוצים. ואז הסברתי להם מה בעצם המשמעות שספר דברי הימים כותב שהמלחמה נגד הגיראים הייתה בימי שאול. רוצים לראות? קדימה. שמואל א', פרק י' א'. המלחמה הראשונה של שאול המלך. פסוק א', שמואל א', פרק י' א', פסוק א'. מלחמתו הראשונה של שאול המלך מתחילה במילים הבאות. ויעל נחש העמוני, וייחן על יבש גלעד. היכן נמצאת יבש גלעד? בעבר הירדן המזרחי, מול קיבוץ טירת צבי. פרק י' א' בספר שמואל א'. מעבר לירדן, אם עומדים שם על איזה גבעת תצפית יפה, אפילו לא צריך משקפת, רואים מעבר לנהר, הירדן, רואים טרפז, תל טרפזי כזה יפה, תל יביס, ככה הוא נקרא, יבש גלעד. בנחל יביס, כן, יש איזה נחל שזורם, נחל יפה. ונחש מלך בני עמון עולה על יבש גלעד, מסובב את העיר כנחש, ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש, קרות לנו ברית ונעבדך. מה אתה בא עלינו בקסח? אנחנו נכנעים ולא קרב. בוא ניכנע, נהיה לך לעבדים. אומר להם נחש, ויאמר אליהם נחש העמוני, בזאת אקרות לכם. רוצים ברית? אין בעיה. בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. רוצים ברית? שלום? תמורת עין ימין. מעניין אם היום היו מסכימים לכזה דבר. הסכמים חשאיים. הולכים לעשות שיחות חשאיות בירדן, בממלכת עמון, שוב עמון, נחשים בעמון, ויעשו הסכם, אין שום בעיה. יהודים יפסיקו להניח תפילין תמורת שלום. מי יצא להפגנות נגד ההסכם הזה? החילונים. דווקא אלה שלא מניחים תפילין. יגידו, מה זה? איזה מין דבר זה? מסקנה, כל הבעיה שלנו מתחילה, שאנחנו לא רואים את ארץ ישראל כתפילין. וזה לא בעיה רק של אנשים שאינם שומרי מצוות. זה בעיה גם של אנשים הדוקים במצוות. שלא רואים את ארץ ישראל כהנחת תפילין. אם הערבים היו דורשים שלום תמורת הפסקת הנחת תפילין, היינו רואים צריכים לסור את הנפש. נכון? זה שמד. אם הגויים רוצים לבטל מאיתנו מצווה אחת, צריך למסור את הנפש הזה. נכון? זה רק אומר שאנחנו לא מבינים שישוב ארץ ישראל, להיות בארץ ישראל, זה הנחת תפילין. אותו רמה. ולכן אנחנו אומרים, טוב, תן להם קצת גבינה צהובה, תמורת שלום, מה הבעיה? סלמי. תמורת סלם. כל פעם נחתוך איזה ביס מארץ ישראל, וניתן להם. שמה יש לנו ארץ? בשביל שיהיה לנו טוב פה, לא? אנו באנו ארצה להיות בסבבה. מה את אומרת? לעשות חרפה על ישראל. השפיל. השפלה. יש לזה ערך. אחר כך אם יש רק עין אחת, אי אפשר לעשות ככה. בעיה. במיקוד. אז הוא רצה לבזות אותנו. זה לעג. מלחמה פסיכולוגית כזאת. זה בוז לעם ישראל. עכשיו תראו מה הם מציעים לו. הם שומעים את ההצעה. אומרים לו, תשמע, בוא נעשה עסקה כזאת. תן לנו שבוע. אנחנו נארגן נגדך צבא. אם לא נצליח, אז תעשה לנו. צריך להיות אהבל בשביל להסכים לכזה דבר, נכון? אמרו לו, תשמע, תן לנו שבוע, נתארגן. מה התגובה שלו? הוא אומר, אתם רוצים שבוע? קחו, חודש, אולי שנה? קחו, אין שום בעיה, מה שתרצו. אין בעיה, תביאו צבא. מה זה אומר? שהנחש הזה ידע היטב שהם לא יצליחו. בטח לא בשבוע. Fair enough, הוא אומר להם, אין שום בעיה, קחו. ויאמרו אליו זקני גילה, הרף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל, ואם אין מושיע אותנו, ויצאנו אליך. עכשיו תראו מה הם עושים, הם עוד שולחים שליחים בכל גבול ישראל? לא. ויבואו המלאכים גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, וייסו קולם את קולם ויבכו. מה קורה פה? חבר'ה, תרוצו, תחפשו אנשים שיעזרו לכם. הם כולם באים לגבעת בנימין ובוכים. מה אתם בוכים? למה הם באו לגבעת בנימין? למה דווקא לשם? שקט בקהל. הם מחפשים את שאול? שאול המלך מופיע שתי דקות אחר כך. גם שמואל לא שם. והנה שאול בא, הנה שאול בא, אתה מבין? הם לא חיפשו את שאול, שאולו, איה שאול המלך, יצילנו מלכנו, שום דבר. הוא חזר להיות קאובוי, יש לו בדיוק תורנות חליבה עכשיו, מסכן. מה לעשות? מלך מלך, אבל צריך לחלוף פרות. ומגיע שאול, והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ואומר שאול, הוא מגיע, הוא שואל, ולא מתייחסים אליו בכלל, לא מחפשים אותו. ואומר שאול, מה לעם כי יבכו? למה העם בוכה? ויספרו לו, ואז כל האנרגיות, השמן ששפך לו שמואל, הנביא על ראשו, מתחיל לפעפע וקדחתו, והוא עושה את מה שצריך לעשות. והורג את מי שצריך להרוג, ומציל את מי שצריך להציל. למה הם הולכים דווקא לשם? אם הם לא מחפשים את שאול, אז מה? למה הם באים לשם? ולמה הם בוכים? כמו ששאול שואל, למה הם בוכה? למה הם בוכים? תארגנו צבא! כשיש מצוקה אמיתית לאנשים, משפחה במצוקה, למי היא פונה? אדם נמצא במצוקה, למי הוא יפנה? לקרובי משפחה. לקרובי משפחה. אמנם כתוב, טוב שכן קרוב מאח רחוק, אבל בכל זאת, משפחה זה משפחה. נכון? אנשים ש... מי ידאג לי אם לא משפחה? והם הולכים אל בני משפחתם, וזה מסביר למה הם בוכים. כי הם בני משפחתם. והם שומעים את צרתם הצרה הגדולה, והם מזדהים איתם. גם הם יודעים שאף על פי שבאמת יש פה בכפר איזה מלך, אבל לא כל כך ישימו עליו. הם לא מעלים על דעתם שזה יצליח. הם מכירים את המצב היטב בעם ישראל. אף אחד לא יבוא לעזור להם. ולכן הם בוכים. אגב, איך הם נהיו קרובי משפחה פתאום? אנשי יבש גלעד שגרים מעבר לירדן, מול קיבוץ טירת צבי, איך הם קרובי משפחה לאנשי פסגת זאב של היום? שזה גבעת בנימין המקראית. איך הם נהיו קרובי משפחה? כבר לא כל כך הרוס, כי הסיפור של פילגש בגבעה היה 300 שנה לפני הסיפור הזה. סיפור פילגש בגבעה היה בתחילת תקופת השופטים. הראיה שהמלך הראשון שמנהיג את ישראל זה שאול מבנימין. השבט ההרוס הזה שקראת לו, יש לו עמדה רצינית, יש לו מעמד. המלך הראשון ממנו. איך הם נהיו קרובי משפחה? בגלל מה שאמרת, הרוס. למה השבט הרוס? למה השבט הרוס? למה חשבת שהוא שבט הרוס? בגלל סיפור פילגש בגבעה. סיפור פילגש בגבעה, שבעקבות זה שבט בנימין הוכרת, כמעט הוכרת לגמרי, נשארו 600 לוחמים, ועם ישראל מתחרט על מה שהוא עשה, שהרג את בנימין ואת כל נשותיהם וילדיהם וכולם, שחטו אותם, ואז אמרו, מה נעשה לבני בנימין הנותרים? איך שלא ימחה שבט מישראל? הם חיפשו מי לא בא למלחמה, כי הם נשבעו שמי ש... כשכל אלה שהיו במלחמה נשבעו לא לתת אישה לבנימין, הם לא יכולים להפר את השבועה הזו. אבל מי שלא בא, שני דברים. אחד, הוא לא נשבע. ב', נשבעו להרוג את מי שלא בא. אז גילו שאנשי יבש גלעד לא הגיעו. ואז הרגו את אנשי יבש גלעד, שאז היו כנראה משבט מנשה, כנראה, ולקחו 400 מבנותיהם, שאותם לא הרגו, ונתנו אותם לנשים לבני בנימין. והבנות האלה שהתחתנו עם בני בנימין, הבנים שנולדו להם, לאיזה שבט הם שייכים עכשיו? לשבט בנימין. הבנות האלה שירשו, היחידות שנשארו מכל העיר יבש גלעד, ירשו את נחלת אבותם. בת יורשת בנכסי אביה, אם היא לבדה, אם היא היחידה, אם אין אח, אם אין לה, אם אין אחים. ואין אחים, כי הרגו את כולם, רק בנות ישארו. ואחרי שנולדו להם בנים, יבש גלעד הפכה להיות נחלת בנימין, שייכת לבנימין. ולכן עכשיו במצוקתם, הם פונים לבני משפחתם בגבעת בנימין. ולא אכפת להם המלך, אלא... ולכן כולם בוכים. ולכן כולם בוכים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה מעניינת. בימי שאול, בני גד ובני ראובן, וחצי המנשה, היה להם צבא שמנה 120 אלף לוחמים. בכל כלי צבא מלחמה. אנחנו בשידור, נכון? שואלת לכם, איזה יחידה בצהל אפשר להגיד אליה שיש להם כל כלי צבא מלחמה, והם גם יודעים להפעיל אותם. הם לא 120 אלף. אם הם 120, הלוואי. סיירת מטכ"ל. פה יש לנו 100 פעמים סיירת מטכ"ל. 1,000 פעמים סיירת מטכ"ל. 120 אלף. 120 אלף לוחמים בכל כלי צבא מלחמה. יבש גלעד נמצאת מתחת לאף. הם אפילו לא צריכים לחצות את הירדן. הם לא צריכים לחצות את הירדן. כלום. נחש מלך בני עמון לא מפחד. מבני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, הוא לא בזה לא מפחד, הוא מת מפחד, אבל הוא יודע שאם הוא יעשה משהו לאנשי יבש גלעד, הם לא יתערבו. זה לא מעניין אותם. הוא מכיר את המצב של עם ישראל ככה, לפני ולפנים. לא צריך קרן חדשה לישראל, ולא צריך תרומות, ולא צריך סכסוכים, ולא צריך שום דבר. הוא יודע בדיוק את המצב. גם הם יודעים את המצב. לכן הם לא פועלים לנועל שכן, ולא אומרים, טוב שכן קרוב מאח רחוק. יש פה צבא של 120 אלף איש. טוק 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 בדלת, הם רק יעשו ככה לנחש מלך בני עמון, והוא יזחל חזרה למאורה שלו. לא יתעסק איתם בכלל. הם לא מתערבים. למה? זה לא לחצות את הירדן כמו בימי דבורה. לא יאומן. אתם מבינים איזה סימון נפל? עכשיו אני מבין למה כתוב. בימי שאול עשו מלחמה עם הגיראים וכל שאימהם. עד ימי שאול המלחמה הזאת עוד חקוקה להם בראש. 300 שנה. הם לא סולחים ולא שוכחים, ואתם לא עזרתם לנו, ואנחנו לא נעזור לכם. הנה הכתובת שהייתה על הקיר, נשארת חקוקה על הקיר. כן. לא, לא בתקופה הזאת, כי הם עלו צפונה. מי שנמצא עכשיו... בני בנימין. כי בסביבות, ועוד סיפור, פילגש בגבעה, בימי פילגש בגבעה, כנראה עדיין ישבו שם בני מנשה, כנראה, כי זאת הסיבה שהם לא באו לעזור. הם לא באו לעזור, כי הם היו קרובי משפחה של בנימין. יש לזה ראיות, לא נחביר כרגע, אבל יש לזה ראיות. אבל עכשיו בוודאות יושבים שם בני בנימין, אחרי סיפור פילגש בגבעה, בוודאי יושבים שם בני בנימין. ולכן הם באים למשפחה שלהם ובוכים כולם. בסדר? כן, כן, היה להם איזה עיר אחת, מתחם אחד כזה ששייך להם, כן. אז לא, אז למה קראו לי יהושע שאול? זה חזל לנו. אם זה מה שמטריד אותך, למה קראו לי יהושע שאול, אז אמרו, הייתה המלוכה שאולה בידו. זה לא השאול הבן אדם, אלא זה אדם שקוראים לו, מכנים אותו שאול, כי הממלכה הייתה שאולה בידו. אבל אני שואל שאלה הפוכה. אני שואל, למה ספר דברי הימים נתן לנו את הרושם שהמלחמה עם הגיראים הייתה בימי שאול? איפה היא הייתה בימי שאול? בראש של בני גד ובני ראובן. הם לא סלחו ולא שכחו ולא הפסיקו ולא עזרו עד ימי שאול, כולל ימי שאול. הם לא באו לעזור לבני בנימין, להציל אותם מיד נחש מלך בני עמון, ובני בנימין אפילו לא פנו אליהם כי ידעו שאין סיכוי. הם פנו למשפחה שלהם ובחו 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 ולא שום דבר. כן. למי הוא עזר? לבני דודים שלו הוא עזר. למי הוא עזר? הוא עזר לבני ראובן ובני גד וחצי המנשה? הם צריכים את העזרה שלו? הם מסתדרים לבד. אתה עזור לנו, תודה רבה. מחל על הטייבס, אומרים ביידיש. מוחלים לך על הטובה הזאת. לא צריך. תעזור לעצמך, הם אומרים לו. אל תפריע לפחות, זה גם משהו, גם משהו. גם סוג של עזרה, לא להפריע. נתק שכזה. אבל עכשיו תראו פלא פלאים. פלא פלאים. זוכרים את פרק י' ב' בספר דברי הימים א'? מה למדנו מפרק י' ב' ודברי הימים א'? דוד. 120 אלף לוחמים שהיו בימי שאול ודוד נוסעים פתאום דרומה, עולים על חמוריהם וגמליהם אין מספר, ובאים לחברון להמליך את דוד. רבותיי, מה קרה? איזה שמש זרחה פתאום? 120 אלף סוציומטים שמעולם לא באו לעזור לעם ישראל, לא בימיהם ולא בימי שאול ולא בימי דבורה וגם לא פתאום, איזו חדוות אחדות שכזאת, באים להמליך את דוד. כולם, 120 אלף. אתם יכולים לתאר לעצמכם? 120 אלף איש מגיעים, כמה מגיעים לשבת חברון, חיי שרה וחברון? מי היה שם השנה? 15 אלף. אתה יכול לדמיין שורות, שורות של 120 אלף בני גד ובני ראובן שבחיים לא, כבר לא יודעים איך הם נראים, כבר לא מכירים אותם. אתם יהודים, אתם ישראלים, וואו, איזה צבא אדיר, איזה כוח, לא יאומן. מה קרה? בגלל שהוא ג'ינג'י? למה? נו, אבל הוא איחד עם בנימין. תראה כמה אנשים מבנימין באו לעזור לדוד בחברון. למה? מה מפריע להם? ההפך, הוא לא פגע, הוא לא הלך להילחם נגד איש בושת ואבנר בעבר הירדן. הם הלכו להקים ממלכה ישראלית במחניים. בסדר? ודוד עוד שולח לאנשי יבש גלעד, ישר כוחכם שכבשתם את שאול, שכברתם את שאול, שהורדתם את עצמותיו מחומות בית שאן. דוד מנסה להתקרב, זה אבנר עושה שם, אבנר ויואב עושים שם בלגן. אבל דוד מנסה, זה לא הסיבה. מה יכול היה לגרום ל-120 אלף הלוחמים האלה שבני גד ובני ראובן לעשות כזאת תפנית היסטורית ולהתאחד מחדש עם עם ישראל? מה, איך הצליח דוד במקום שדבורה כשלה, במקום ששאול לא הצליח, וכנראה גם יהושע לא מנע? איך דוד הצליח במקום שכולם כשלו? לחבר את כולם חזרה ביחד. גם על השאלה הזאת לקח לי כמה שנים למצוא תשובה. איך דוד הצליח? כדי לענות על השאלה הזאת, יש לנו כמה דקות, כמה, 5 דקות. נעשה רק מענה על השאלה הזאת, ובשיעור הבא ננסה ללמוד את המסר לדורות. איך דוד הצליח? בואו תסתכלו בשמואל ב', פרק ב'. שמואל ב' פרק ב', דוד, אחרי שהוא הספיד את שאול, שאול נהרג, דוד שואל את הקדוש ברוך הוא, אנה אלה, איפה עכשיו אני עולה? ויאמר לו השם, חברונה. ושימו לב, עם מי עולה דוד חברונה? עם מי הוא עולה? בואו נשים לב לפרטים הקטנים. אחד הדברים היפים בשיטה שאנחנו קוראים את התנ"ך יחדיו, זה שהפרטים השוליים פתאום הופכים להיות כל כך חשובים. וזה מראה שזה אמת. כי אם אתה מזלזל בפרטים השוליים, אז בשביל מה הם נכתבו בכלל? אם הם נכתבו והם שוליים, משמע שהם הכי חשובים. אז ברגע שהם הופכים להיות חשובים במיוחד, סימן שאנחנו על דרך אמת. אנחנו באמת בכיוון הנכון. ולדוד עולה לחברון עם שתי נשותיו, פרט שולי וחשוב ביותר. והיה שם דוד, פרק ב' פסוק ב', והיה שם דוד וגם שתי נשיו, אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי, ואנשיו אשר אמו העלה דוד, איש וביתו, וישבו בערי חברון. זה קשור לחנוכה, נכון? נר איש וביתו. שימו לב למי דואג דוד ביום הראשון שבו הוא בעצם עצמאי, ללא איום מרדף על ידי שאול ואנשיו. הדמויות הראשונות שדוד דואג להם, לנשים. להחזיר את השפיות ואת הנורמליות לחיים. כן, מדברים בעידן של הדרת נשים, כן, תראו איך דוד המלך מהדיר את הנשים, מאדיר אותם, דואג להם. דבר ראשון, לדאוג לאיש וביתו, שכל משפחה תהיה חיים נורמליים. והנה, תראו מיד שדוד מתיישב בחברון, חיים נורמליים, נולדים לו ילדים. פרק ג' עכשיו בואו נעקוב אחרי הילדים הנולדים לדוד בחברון. ויוולדו לדוד, פרק ג' פסוק ב', הפכנו דף. ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם הישראלית, אישה מוכרת, הראשונה, נכון? אחינועם הישראלית יולדת בן בכור, אמנון. ומשנהו, מספר 2, חילאב לאביגיל אשת נבל הכרמלי, מוכרת, עלתה איתו מהמדבר. והשלישי, אבשלום בן מאחה, בת תלמי מלך גשור. שוהדה, שואלים הבריות. מי זה? מאיפה היא? מאיפה היא? מאיפה היא הגיעה? מגשור. כן? הגיעה מגשור. והיא בת מלך. מה אנחנו יודעים לספר על האישה הזאת? מאחה? נסיכה. כן? יש לה עוד הגדרות הלכתיות. יפה תואר. ואתה לא אומר את זה כי ראית את תמונתה. יש את יפה תואר, יכולה להיות גם מכוערת כמו הלילה. זה לא משנה. זה עניין של טעמי הלוחמים. הוא התאהב בה מספיק. לא צריכה להיות יפהפייה צמרת. בדרך שבעולם זה כנראה יפהפיות, אבל יפה תואר זה גדר הלכתי ולא גדר, זה לא תיאור מראה חיצוני. בכל אופן, מי זאת המאחה? איך יודעים שהייתה אשת יפה תואר? אומרים חז"ל, בגלל סיפור אמנון ותמר. הרי אבשלום הוא אח של תמר, ואמנון רוצה לעשות מה שרוצה לעשות, ותמר אומרת לו, למה להיות בן בליעל ככה? למה להתנהג לא יפה? בוא נדבר עם אבא והוא ירשה לנו להתחתן. אח ואחות יכולים להתחתן? אומרת הגמרא, תמר הייתה אחות של אבשלום, ויש שם שתי דעות בגמרא. דעה אחת אומרת שמאחה הייתה בהיריון כשדוד לקח אותה בתור אשת יפת תואר. הייתה כבר בהיריון. חודש השני נגיד, לא רע, ראשון, שני, או אפילו יכול להיות בשמיני, זה לא משנה, כי אשת יפה תואר יכולה להיות גם אשת איש, אין ייחוס לגוי במלחמה, בטח לא, גם לא במלחמה אין, אבל במלחמה בטח לא, כי בטל כל הייחוס, הולכים להרוג שם את הלוחמים, אז אשתו של מי? ודוד לקח אותה כשהיא הייתה בהיריון, זה אפשרות אחת, ולכן היא לא בת של דוד, אבל היא אחות של אבשלום, אבל היא לא אחות של אמנון, כי הוא גם מאימא אחרת וגם מאבא אחר. אפשרות שנייה שהגמרא אומרת שיכול להיות שהיא כן הבת של דוד, אבל כיוון שהוא בא עליה בגיותה, זו שאלה, זה הוויכוח תלוי אם מותר לבוא על אשת יפת תואר בזמן המלחמה או לא, ואז נולדה, נכנסה מאחה להיריון מדוד, נולדה תמר שצריכה ממילא גיור, כמו אמא שלה, והיא מותרת לאמנון. לאבשלום היא אסורה, אבל לאמנון היא מותרת. למרות שהם שניהם בני דוד. אז יש שתי הדעות בגמרא. בכל אופן, אם היא אשת יפת תואר, מה זה אומר? שהייתה מלחמה. אז מה נותר לנו לברר? איפה יושב תלמי מלך קשור? ראה איזה פלא, בדרום רמת הגולן. שם זה ארץ קשור. קיבוץ קשור, שמעתם עליו? קיבוץ קשור. שם זה נמצא. זאת אומרת, דוד יושב בחברון, רק התחיל את הדרך שלו, כמה זמן לקח עד שנולדו לו שתי זה, נכון? 9 חודשים בערך. נגיד ניתן לו עוד שנה, שנתיים. שנתיים לשבטו בחברון, שומע דוד שיש איזה בעיות שם בצפון. המלך קשור הזה עושה בעיות. תלמי מתחיל לעשות להם בעיות. בני גד ובני רובן צריכים את עזרתו של דוד? שום דבר. מישהו ביקש ממנו לבוא? אף אחד. אבל הוא בא. בלי שביקשו ממנו, בלי שצריך אותו, הוא מופיע. ונלחם. אם הוא לקח את מאחה, בת תלמי מלך קשור, את הנסיכה כפי שקראת לה, סימן שהוא נלחם כמו שדוד יודע להילחם. עשה עבודה טובה. אני בורח לשם, נכון. נכון. כן, הוא כפוף לדוד. כן, כן. הוא כפוף, הוא נשמע לפקודות, נכנע. בסדר? כן, כנראה שהוא נכנע. קיבל על עצמו שבע יוצאות בני נוח, וכן הלאה. בני גד ובני ראובן וחצי השושן מנשה, שומעים מה שקרה בגשור, רואים בעיניהם, אומרים, חבר'ס, זה לא אותו עם ישראל. משהו השתנה שם, מעבר לירדן. הם באים לעזור לנו. נכון? זה כבר לא דז'ה-וו. לא כל הדז'ה-וו, עד היום לא באו לעזור להם. זה משהו אחר לגמרי. זה עניין אחר לגמרי, הג'ינג'י הזה. והנה זה מה שגורם, שימו לב, מה גורם לאחד את עם ישראל. מה גורם לאחד את עם ישראל? יש לכם עוד כוח? מסר לדורות? נקריא לכם קטע נפלא. איך מאחדים את עם ישראל? יד עוזרת. כשעוזרים בלי חשבון, בלי לעשות קונצים, בלי חשבוינס, יד עוזרת. אני זוכר, אחרי הגירוש מגוש קטיף, קיץ של הגירוש, שנה אחרי זה היה לנו מלחמה בצפון. גירוש בדרום שנה קודם, מלחמה בצפון שנה אחרי זה. נוער הלכו, בני נוער הלכו לצפת וליישובים בצפון, בייחוד בצפת. צפת הייתה בכאוס. לא ידעו מי נמצא במקלטים, מי עזב את העיר. יש מים, אין מים, אוכל, צריכים אוכל, יש להם שירותים. מה התנאים המינימליים? העירייה לא תפקדה. תפקדה, אבל לא ירדה לכל מקלט לברר. אין כוח אדם מספיק לעשות את זה. הגיעו בני נוער, אני יודע זה ממקור ראשון, כי ביתי הייתה אחד מאלה שעשו שם עבודה. נכנסו לכל מקלט, מיפו, רשמו מה הצרכים, מה אתם צריכים, עודדו, דיברו. אנשים בצפת אמרו, וואלה, זה הנוער שראינו על הגגות של כפר דרום. זה הנוער שהשמיצו אותו, זה הנוער שאמרו שהוא כזה וכזה. יד עוזרת. תראו מה עושה יד עוזרת. יד שעוזרת. לעזור. אני אקריא לכם קטע נפלא. בלי להגיד לכם מי כתב את זה. אתם תנחשו. משוך בחור. עלה בזיכרוני דבר. מימים משכבר. עדיין לא היה ידוע החשמל. לא היה חשמלית בעולם. ובכן אני חוזר מבית הספר בטרם של סוסים. כן, תארו לעצמכם שהרכבת הקלה של ירושלים היא הפסקת חשמל. מה יעשו? יצטרכו לרתום סוסים לזה. וזה מסחבו. זה לא בעיה, כי החיכוך בפסים הוא הרבה יותר נמוך מצמיגים על כביש. לא תהיה לבעיה לסחוב. קרון אחד אולי, שניים יהיה קצת קשה. אבל אם יצליחו, אולי בעליות קצת קשה. בקיץ סוס אחד היה מושך את הטרם על פני הפסים, ובחורף רתמו שניים, מפני שעל פני השלג היה קשה. ובכן אני עומד עם הילקוט על הגב ליד העגלון, והוא נוהג בסוסים בחוזקה, הוא מצליף בשוטו, והסוסים מושכים, אך השלג מכביד, ושלג מלמעלה. צר היה לי על הסוסים, ואני אומר, אדוני מצליף בהם כל כך, ועלה הציץ בי הצצה של מורת רוח ומן הצד, והוא אומר, ואתה רד ומשוך גם אתה בחורי, אם בעל רחמים אתה, או לפחות רד מן הטרם, יהיה לסוסים קל יותר. התביישתי נורא. ודבר זה כבר הספיק לי לקח לכל ימי חיי. אל תתערב אם אינך יודע את הדבר לעשותו טוב ויפה מן המבוקר. אל תפצפה אם אינך נוטה שכם לעזור. אל תעשה עצמך כמבקר, כל זמן שאינך יודע לעשות טוב מן המבוקר. אף אתה בחור משוך. תן יד, עטה שכם. אל תרבה דברים. משוך, קשה, כבד, טוב יותר.
מפני שגם ההתאמצות גדולה יותר. מפני שלשון מדברת, עם יד שאינה עוזרת, זה דבר נורא נורא. ישמעו כל הגברים בקהל, אתה אומר לי, אשתך, למה לא קיפלת את הכביסה? אתה עזרת משהו? הושטת איזה יד עוזרת? פעם, כשגרנו פה בירושלים, אז גם הייתי קשור למכון, לימדתי קצת במכון, אז ניגש אליי איזה בחור, אמר לי, יש לי בעיה עם אשתי. אני אומר אותו, מה הבעיה? היא לא מסכימה שאני אלך בערב ללמוד במכון. נורא והיום. אמרתי, יש לי פטנט בשבילך. תעשה הסכם איתה. אני שוטף כלים אחרי ארוחת ערב, ואחרי שאוכלים ביחד ארוחת ערב, תאכלו ביחד ארוחת ערב, תקפיד על זה, ואחרי זה אתה מסדר את המטבח, שוטף כלים, שם הכל בארון, מנגב, מכניס הכל. ואז מבקש, אפשר ללכת ללמוד במכון מהיר? וצלצל אליי, תגיד לי מה קרה. צלצל, אבל זה עבד, היא מסכימה. אמרתי לו, ברור, לשון מדברת, היא בעד שינה עוזרת. זה דבר נורא, נורא. רק ביקורת, זה מה שיש להגיד. עוזרים, תושיט יד עוזרת. בכל תחום, בכל תחום. מי כתב את המשפט הנפלא הזה? את הסיפור הנפלא הזה? אדם יקר ביותר. שמו העברי היה יוסף גולדשמיט. שמו הספרותי היה יאנוש קורצ'אק. איך אתה יודע? הייתי לו. ואיזה סניף, הקומונרית, בטח את התלמידה שלי. אני מקריא את זה כבר הרבה שנים. נפלא. זה, יד, זה מה שהבין דוד. עוזר, בלי דיבורים. דבורה, דיבורים. חקירה, ועדת חקירה. למה חקוק לך? מה? לא עזרתם? אז הנה התוצאה. לשון מדברת, עם יד שינה עוזרת, לא שווה כלום. ודוד המלך בלי דיבורים, בלי שום דבר. לא צריך את העזרה שלו, הם לא זקוקים לה, הם לא ביקשו את עזרתו בכלל, נסתדר גם בלעדיך. הוא הולך. צריך, לא צריך, הולך. עוזר. מושיט יד עוזרת. אני אקריא לכם עכשיו שני מכתבים, שכאן כבר לא בא לזהות שזה הרב קוק. מכתבים שהוא כתב לצעירי אגודת ישראל. בשנת תף ריש פי בית, 1922. בית שבט. לכבוד אגודת צעירי אגודת ישראל, פה עיר הקודש, תיבנה ותיכונן, שלום רב. מכתבם היקר קיבלתי, ונבהלתי לראות שהם מייחסים להתנגדות לקרן ארץ ישראל וקרן היישוב שלהתכונן על ידי אגודת ישראל. לא כן אחי, בכל לב ובכל נפש הנני מוכן לעשות בעד הקרנות הללו, בכל עת שידרש, בלי נדר, בעזרת השם יתברך. רק למנוע את עזרתי מבניין היישוב, אפילו אם הבונים הם רחוקים בעוונותינו הרבים מהתורה הקדושה, זהו נגד כל חושי וידיעותיי בדרך השם הישרה. כי מקווים אנחנו שרק על ידי התקרבות ועזרה יעלה ביד יראי השם לקרב את הרחוקים ולתקן סוף סוף כל סוף את בניין הארץ על פי דרך התורה והמצוות. כי רצון השם יתברך באמת. ומה אעשה בליבי הולך לקרב ולא לרחק, תודה להשם יתברך. והנה בזה ידידם ומברכם בעבודה פוריה לחיזוק התורה ולבניין ארץ הקודש. איגרות ד' איגרת א' קוף כף ח'. שבועיים אחר כך הוא כותב עוד מכתב. בית שבט, י' שבט, הוא כותב עוד מכתב. 8 ימים אחר כך. לכבוד צעירי אגודת ישראל פה עיר הקודש, שלום ובעבר רבה. קיבלתי את המכתבים, והנה המראה אחת היא, כי המאמר נמסר ליד הסקנים לפני קבלת המכתב הראשון. ובעצם העניין, הנני חוזר על דבריי, ומדגיש אני בזה לכם יקירי לבבי, שאני רואה שהדרך של התנגדות לבדה לא תספיק להצלת המצב, ולהגדרת הפרצות המתגברות בארץ, בעוונותינו הרבים, לחרדת לב כל יראי השם וחושב שמו, עלינו ללכת בדרכים שונים, כדרך תכסיסי מלחמה שמחלקים את המחנות. הלא כולנו מכוונים לדבר אחד, לטובת ישראל האמיתית, שהיא בניין ארץ הקודש בקדושה וטהרה. אלא שאני רואה שבדרך של עזרה לכל המעשים החילוניים בבניין, יכול הדבר לבוא שיתקבלו דברי החרדים על דבר השם. יכול להיות, רוצים סיכוי לקרב מחנות, לקרב רחוקים כאלה, כמו בני גד ובני ראובן, שנמרים מעבר לירדן, לא מעניין אותנו כלום. יש רק דרך אחת. עזרה. יד עוזרת. לא לשון מדברת, ודאי לא לשון מבקרת, לא לשון מוכיחה ולא מקללת, רק יד עוזרת. יש תקווה, ברב ובימת, יכול הדבר לבוא שיתקבלו דברי החרדים על דבר השם, ברב ובימת. וישנם רבים גדולים וטובים הרואים שעל ידי התנגדות, או לפחות, הסוף חסר לצערנו הרב. אבל תראו את היחס של הרב קוק לאלה שלא חושבים כמו. כלומר, אלה שלא חושבים כמו, אני קודם כל הם גדולים וטובים, והם חושבים שעל ידי התנגדות, או לפחות ישיבה על הגדר, לפחות אי הצטרפות, הם בזה יתקנו משהו. או לא, לפחות לא יקלקלו. אני חושב שזה טעות, אומר הרב קוק. רק על ידי עזרה אפשר להתקרב. ותראו מאיפה הרב קוק למד את זה. מדוד המלך. מה? אני אספר לך סיפור. אגב, מי שעלה על זה מאוחר קצת מדי, לא מאוחר מדי, אבל הרבה אחר כך, לא בתף ריש פי בית, זה חסידי חב"ד. וכשאני הייתי בצבא, לפני כ-30 שנה, חסידי חב"ד, היה להם מנהג בחנוכה לבוא עם ארגזי סופגניות. אחד החבר'ה החילונים אצלי בטנק, ראה אותם מגיעים, אמר, חבר'ה, באתם לעזור? הוא כן, באנו לחלק לכם סופגניות. הוא אמר, נהדר, חבר'ה, אז מה תביא עם סופגניות? בואו תשרתו איתי בצבא. לקח את הארגז הסופגניות, הכניס את זה לתוך הפותח, סופגניה אחרי סופגניה. אמרו להם, בפעם הבאה שתהיה מלחמה על הראש של אסד. תראה, מה אתם מביאים סופגניות? תבואו, תקחו רובה ביד, תעזרו לנו. יהיה לנו יותר יציאות, יהיה יותר סבבה, פחות כאב לעשות. שרתו את השירות קצת, נוכל גם אנחנו ללמוד תורה קצת בישיבה. הם הבינו את זה, לקח קצת שני כמה שנים. בתי חב"ד בעולם זה להגיש עזרה פשוטה. לאנשים כאלה שברחו, גם זה קצת רחוק, אתה עוזר לאלה שגברו לשרת ומבולבלים, רוצים להשם חשיש קצת וגועה, אז אתה נותן להם יידיש קיץ, יפה. הנה, תראו אם האנשים מעריכים את זה. למה? אתה עוזר לי, סבבה. זה יפה, זה נחמד. אגב, יש איזו עמותה חרדית שנקראת ידידים. איזה בחור נתקע על כביש 443. ומסכן, מה הוא עושה? מצלצל לחבר? למי מצלצל עם חבר? בוא לעזור לי. אז הוא, מאז הם החליטו להקים עמותה של אנשים שנתקעים והם עוזרים לכולם. גם מישהו בלי כיפה, גם מישהו עם כיפה, כיפה סרוגה, כיפה שחורה. וראינו אותם באיזה עיתון תקשורת, אמרו, התחלנו להבין שאם מגישים עזרה לאנשים זה מאוד מקרב. מעניין מאוד. דוד המלך הבין את זה לפני 3,000 שנה, הרב קוק רק לפני 100 שנה, אבל מתחילים לאט, אבל בסוף מבינים שיד עוזרת עושה פי אלף מכל דיבור וכל לשון, זה נכון גם לכיוון השני. זאת אומרת, גם התקרבות בינינו לבין יהודים חרדים, בינינו לבין חילונים, בינינו לבין עצמנו, יד עוזרת. זה הדרך היחידה להתקרב. עוזרים איש לאחיו. בדברים פשוטים, בדברים פשוטים. לעזור לילדים לעשות שיעורי בית, לעזור לזקנה לחצות הכביש, כל מיני דברים של עזרה. תעזרו אחד לשני, עזרו זה לזה. יד עוזרת, זה הדבר, זה התיקון הגדול. ותראו כמה, איך הכל המסרים, זה מסר לדורות, זה לא פקע, זה לא נעלם, התנ"ך הוא נצח, ספר הנצח של עם ישראל. רוצים לחזור להיות אחודים, שזה גאולתנו, אבל לא צריך משיח, זה המשיח. האחדות הזאת, זאת המשיח. ולכן דוד נקרא המשיח. הוא הבין את זה, סוד אחדות האומה. עד כאן, לילה טוב.